היי, זה יאיר. אתם מאזינים לפרק מספר 73, פרק התוכן האחרון של העונה הרביעית של מסע לגוף האדם. באמצע חודש פברואר נתחיל לשדר את פרקי השאלות והתשובות שחותמים כל עונה. תוכלו לשלוח שאלות בנושא גוף האדם ועולם החי והצומח בטבע שלנו עד לתאריך 1 בפברואר. הקליטו את עצמכם ושלחו אליי לוואטסאפ 054-569-7787. אל תשכחו לציין את שמכם, גילכם ומהיכן אתם. האזנה נעימה.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק, משתתפים דניאל, יואב
ואילת פוזניאק.
לפני 4.5 מיליארד שנים נוצר כדור הארץ שלנו. במשך 1.5 מיליארד השנים הבאות, הכדור שלנו היה שערה של ברקים, סופות, מים וחום אדיר. לאט לאט, המים התקררו, וצורות חיים ראשונות התחילו להופיע במרק הקדמון. לאורך 2 מיליארד שנים נוספות, צורות החיים האלה התפתחו מיצורים חד-תאיים ליצורים רב-תאיים, ורכשו יכולות חדשות כמו פוטוסינתזה, חילוף חומרים ואנרגיה, תזוזה ועוד. צורות חיים חדשות ומרתקות התחילו לאכלס את הימים, ובהמשך גם את היבשות ואת האוויר. סביבות חיים מגוונות תמכו ביצירה של בעלי חיים וצמחים שונים ומשונים. מדי כמה עשרות מיליוני שנים, כתוצאה משינויים בתנאי המחיה, חלק גדול מהיצורים ניחד. אולם תמיד הטבע חזר לסורו, והחיים חזרו למסלולם עם מינים חדשים ומופלאים. האדם הנבון, בלי ספק צורת החיים המרשימה ביותר שהתפתחה על כדור הארץ, הופיע במרכז אפריקה לפני כ-300,000 שנים. האדם הנבון ניחן במוח משובח במיוחד וביכולת מרשימה לחשוב, לדמיין, לתקשר ולשתף פעולה. ההישגים שלו במאות אלפי השנים הקרובות היו לא פחות ממדהימים. הוא הצליח להגיע לכל מקום בעולם, להמציא את החקלאות ואת הערים, להמציא טכנולוגיות חדשות, מכונות ורכבות, תרופות וטילים. אבל בכל מקום שהגיעו אליו בני האדם, הייתה השפעה על עולם הטבע. בהתחלה, ההשפעה הייתה מקומית, והטבע הצליח להתמודד איתה. אבל ב-200 השנים האחרונות התהפכו היוצרות, והטבע לא יכול יותר להתפשטותם של בני האדם. פליטה של חומרים מזהמים לאטמוספירה מגבירה את אפקט החממה ומעלה את הטמפרטורות על גבי כדור הארץ. האוקיינוסים הופכים לחמוצים יותר ויותר. שדות חקלאיים וערים מחליפים אזורים של טבע פראי, ומגוון המינים בעולם הולך וקטן. האחדה השביעית, אחדת ההולוקן, בהחלט מתרחשת ממש עכשיו.
אבא, אין מצב שאנחנו מסיימים ככה את העונה.
היי, דניאלי, מה המצב?
שמעתי את הפרק הקודם, ומכיוון שעכשיו ט"ו בשבט, אני חושב שזאת הזדמנות טובה להציל את עולם הטבע. אז הנה דוגמה אישית. הבאתי שתיל קטן, ואפשר לשתול אותו בגינה.
זה בהחלט צעד בכיוון הנכון. היי, הנה גם יואב.
אבא, לא יכולתי לפשפש את הפרק האחרון. אל תשכח מפתח את הפודקאסט הזה בגיל 4.5.
היי, תראו. לפרק האחרון הגיע עוד המון אורחים שפגשנו העונה. קרולוס לינאוס.
שלום לך.
צ'ארלס דרווין.
היי, בן אדם, מה קורה?
שימשון הקריש.
באתי למרות שאני רעב.
איקו החיידקית.
שלום.
וציף ציף.
היי, מה קורה?
מה אתם עושים פה?
אני באתי לכאן כדי לשמוע את
זה. רגע. אחד.
אני, בבקשה, אני.
אוקיי, שימשון.
כולנו התאספנו פה כי זה יום שבת ויש ג'חנו נפרסקים בפטרוזיליה.
אוי, שקט, כבר אתה, מה אתה מקשקש בכלל? הפעם, אתה עם השטויות שלך, בלנדה ממש מקשקש קשקושים.
ובכן, אני אדבר.
בתור המלומד האחראי, אני מבקש להצהיר שהתאספנו כאן כדי ללמוד מהם הפתרונות למשבר הגדול שעובר על עולם החי. מתחילת העונה אמרת שיש בעיה, ושעכשיו בפרק האחרון נדבר על הפתרונות. אז קדימה, תן לנו את הכי טוב שלך. כל מה שהצעת, אני כבר בטח חשבתי עליו לפניך. נו, נו.
קרלולוס.
קרלולוס!
אתה בכלל חיית לפני המהפכה התעשייתית. מה אתה מבין בכלל? אני מציע שתתלווה אלינו ותיתן לי לנהל את העניינים. המשבר הגדול שדיברנו עליו בפרקים האחרונים והנזקים של בני האדם בעולם הטבע מתחילים לשנות את האקלים בצורות שמזכירות את התקופות בעבר שבהן התרחשו אחדות המוניות. בניגוד לשש האחדות הראשונות שקרו בעקבות שינויים טבעיים, האחדה השביעית מתרחשת בגלל פעילות של בני האדם. לזה אי אפשר להתכחש. רוב הבעייתיות נובעת מאובדן של אזורי טבע שמכילים הרבה מאוד צמחים לטובת גידול של יבולים חקלאיים ובעלי חיים למאכל. אבל בניגוד לשש האחדות הקודמות, בני האדם החכמים שנמצאים כעת על כדור הארץ מבינים את השינויים האלה תוך כדי ההתרחשות שלהם. זה משהו שמעולם לא קרה. ועכשיו, טובי המוחות שלנו מציעים פתרונות יצירתיים מאוד למשבר. הפתרונות האלה מתרכזים בדרכים להפחית את כמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה באמצעות הורדת הפליטה שלו והגברת הספיגה שלו, במציאת דרכים חדשות לגדל יבולים ומזון שלא דורשות ניצול לרעה של משאבי כדור הארץ, ובפעולות אקטיביות לשימור מגוון המינים. זה הזמן להכיר את הפתרונות. אנחנו נמצאים בחוף הים של מרוקו, בצפון אפריקה. יש פה שילוב מדהים של שלושה צבעים. כחול של הים, צהוב של המדבר, וירוק. שטיחים עצומים של ירוק. המקום הזה שייך לחברה בריטית בשם Brilliant Planet, שמגדלת כאן עצות.
וואה, עצות שיש בסושי קטשופ שלי.
עצות הם יצורים חד-תאיים קטנים וירוקים, שמכילים אנטנת כלורופיל. והם מבצעים את תהליך הפוטוסינתזה החשוב. עצות הן למעשה היצורים הראשונים שעשו פוטוסינתזה עוד בזמן המרק הקדמון. היכולת של עצות לעשות פוטוסינתזה היא מרשימה, והן קולטות כמויות גדולות של פחמן דו-חמצני שנמצא באטמוספירה כדי לעשות אותה. אנחנו נזכיר שאחת מהתופעות שבני האדם גרמו לה היא פליטה של הרבה מאוד פחמן דו-חמצני לאוויר ממפעלים ומכוניות, וזה מגביר את אפקט החממה ואת ההתחממות העולמית. אז אם נמצא דרך להוריד את כמויות הפחמן הדו-חמצני באוויר, זה יכול להפחית את ההתחממות, וזה בדיוק התפקיד של העצות. כאן במרוקו מגדלים על החוף עצות בכמויות אדירות בבריכות בגודל מגרשי כדורגל, ומסתבכים על היכולת הטבעית שלהן לקלוט פחמן דו-חמצני ולהמיר אותו לסוכר. זה נכון שכל הצמחים עושים את זה, אבל העצות מחזיקות בכמה יתרונות משמעותיים על צמחי היבשה. הן גדלות הרבה יותר מהר מרוב צמחי היבשה, הן יוצרות מרבדים צפופים יותר מצמחי היבשה, ולכן בשטח קטן אפשר להכניס יותר עצות מאשר צמחים. ואולי הדבר החשוב ביותר, אפשר לגדל אותן כמעט בכל מקום, והן מסתפקות במועט. לא צריך לנטוע, לא צריך להסתמך על אדמה מלאה בחומרים מזינים. החברה הזאת מיפתה 500 אלף קילומטרים של חופים ריקים, שהיא מתכוונת להשתמש בהם כדי לגדל עצות. אבל בעצם אפשר גם להשתמש בשטחים נרחבים בימים. 70% מהעולם מלאים בים, ומספיק שננקד את הימים ואת האוקיינוסים בשטיחי עצות בגודל של כמה קילומטרים בכל פעם, כדי לספוג כמויות אדירות של פחמן דו-חמצני ולהפחית את אפקט החממה. ומעבר ליתרונות שיש לעצות בספיגת פחמן דו-חמצני, העצות עצמן נחשבות למקור מצוין לסוכרים ולשומנים, וממש לאוכל על, שיכול גם להזין הרבה מאוד אנשים. ייתכן מאוד שהעתיד של כדור הארץ תלוי בעצם ביצורי העבר שלו, הצמחים הכי פשוטים, העצות הירוקות. הגענו למדינה בשם וייטנאם, ולעיר בשם הו צ'י מין סיטי. רואים פה משהו מוזר?
כן, יש פה בניינים שגרים בהם עצים. מה זה?
אנחנו מסתכלים עכשיו על בניין מוזר ומופלא שיושבת בו חברה לתכנון בניינים. הבניין הזה מפוצץ בצמחים מכל מיני סוגים שיוצאים מהמרפסות, נופלים מהגג ומכסים את הקירות. הבניין הזה מייצג את אחד מהפתרונות המעניינים ביותר לחקלאות ולגידול צמחים. כשמספרם של בני האדם התחיל לגדול, אחרי המהפכה התעשייתית, והערים הפכו להיות צפופות יותר ויותר, בני האדם התחילו לבנות לכיוון היחיד שנשאר בו מקום. למעלה. גורדי השחקים הראשונים נבנו בסוף המאה ה-19, לפני קצת יותר מ-100 שנים, והיום קיימים בעולם גורדי שחקים, כמו הבורג' חליפה שבדובאי, שהגובה שלו מעל 800 מטרים. אז אם אפשר לשכן בני אדם לגובה, למה אי אפשר לבנות שדות חקלאיים לגובה? חקלאות אנכית וחקלאות עירונית הולכות ותופסות מקום של כבוד במקומות רבים. לחקלאות אנכית יש יתרונות רבים על פני חקלאות רגילה. קודם כל, כמובן, היבולים תופסים פחות שטח. אפשר לשלוט בצורה טובה הרבה יותר בתנאים שמקבלים הצמחים, ובהם הטמפרטורה, כמות האור וכדומה, ובכך לשפר את היבול בצורה משמעותית. החקלאים החדשים לא מוגבלים לסוג מסוים של אדמה שאפשר לגדל בה רק סוגים מסוימים של צמחים. יש מינים מסוימים של יבולים שיכולים לתת עד פי 10 יותר תבואה בגידול אנכי לעומת גידול אופקי, ותות שדה למשל אפילו פי 30. שיטות השקיה חסכוניות מפחיתות את כמויות המים שהצמחים צורכים, וחלק מהצמחים אפשר לגדל ישירות בתוך מים, אפילו בלי צורך באדמה.
אבא, אתה זוכר את המסעדה שהיינו בה? שהיה בקיר ענק של לסבי טיבול?
נכון. החקלאות העירונית מאפשרת לגדל מוצרים שמשתמשים בהם ישירות בתוך הבתים או מעליהם. וזה אומר פחות עבודה בשדות מרוחקים, פחות מרחק שצריך להסיע את היבולים, ומכאן פחות דלק וזיהום. הרעיון לשלב חקלאות אנכית בתוך בניינים, כמו בהוצ'ימין סיטי, למעשה הופך את העיר העתידית לעיר משולבת חקלאות. הצמחים שישולבו בבניינים יספקו מזון, יפלטו חמצן, ינקו את האוויר, יעזרו לשלוט בטמפרטורה העירונית, ובעיקר יהוו פינות ירוקות וצבעוניות בין שלל הבניינים. קפצנו לעיר אמסטרדם שבהולנד.
מה זה? ספינות עם שני גלגלים?
לא, שימשון, אלה אופניים. אמסטרדם היא עיר הבירה של הולנד, והיא מאופיינת בכמות האופניים האדירה שיש בה. באמסטרדם יש 780 אלף אנשים ו-880 אלף זוגות אופניים, כלומר בממוצע יותר מזוג אחד לאדם. בעיר אמסטרדם לבדה יש למעלה מ-500 קילומטרים של שבילי אופניים, שזה כמו האורך של מדינת ישראל כולה, ממטולה ועד אילת. אין ספק שאמסטרדם היא המקום לחובבי האופניים. לנסיעה באופניים יש הרבה מאוד יתרונות. לא נתקעים בפקקים, עושים כושר גופני וחוסכים את הזיהום הרב שנפלט מהמנועים של כלי הרכב. מדענים חושבים שאם השימוש באופניים בערי העולם יעלה בסך הכל ב-2% על חשבון הנסיעה בכלי רכב, זה ישפיע באופן דרמטי על כמות הפחמן הדו-חמצני שנפלט לאטמוספירה ויפחית את אפקט החממה. אבל לא רק אופניים הם פחות מזהמים. העולם עובר יותר ויותר לשימוש ברכבים חשמליים, כאלה שלא צורכים דלק מזהם. אולי שמעתם על אחת מהמכוניות המפורסמות ביותר בתחום הזה, הטסלה. מכוניות חשמליות קל יותר להחזיק וזול יותר לתחזק, כי לא צריך לקנות דלק, אלא רק לחבר אותם למטען, ממש כמו טלפון סלולרי או מחשב. גם המנוע החשמלי הוא יעיל יותר, שקט יותר, והכי חשוב, לא מזהם את הסביבה כמו מנועי הבנזין. ועכשיו אנחנו ממש כאן, בנגב הצפוני שלנו, במדינת ישראל. מה זה הדבר המבריק הזה?
לא להתקרב יותר מדי! אני עיוור! אני עיוור!
ציף ציף, בוא אחריי, אני אציל אותך! שכחתי שזה ציפור, אני לא אוהב ציפורים.
באשלים שבנגב הצפוני צמח אחד מהמבנים המופלאים והמסקרנים ביותר בישראל ובעולם כולו, מגדל השמש של תחנת הכוח אשלים. הצורה שבה בני אדם מפיקים חשמל מאז ימי המהפכה התעשייתית מתבססת ברובה על שריפה של דלקים מזהמים. ממש כמו ששריפת דלק יכולה להניע מנוע של מכונית, שריפה של דלק יכולה להניע גנרטור ענקי שמייצר חשמל ושולח אותו לבתים. תחנת כוח כזו אפשר למצוא בחדרה, והיא מאופיינת על ידי 4 ארובות שבולטות למרחוק. אבל למרות החשמל הרב שתחנות כוח מסוג כזה מייצרות, הן אחד הגורמים המשמעותיים ביותר לפליטה לאוויר של פחמן דו-חמצני, שהוא תוצר של השריפה. תחנת הכוח באשלים מנצלת מקור אנרגיה נהדר, זמין וחשוב. השמש שלנו. אותה שמש שבאור שלה מאפשרת לכל צמחי העולם לבצע פוטוסינתזה ולהמיר את האנרגיה באור למזון. במקרה הזה דווקא מנצלים את החום שבקרינה. באשלים נבנה מגדל בגובה של 240 מטרים והוא מוקף מכל הכיוונים בשדה של 50 אלף מראות שקולטות את קרינת השמש ומכוונות אותה ישירות אל ראש המגדל. ראש המגדל מואר באור כל כך חזק שאפשר לראות אותו לא רק ממקומות שונים בארץ, אלא אפילו מתחנת החלל שנמצאת מחוץ לכדור הארץ. חום השמש שמתרכז בראש המגדל מנוצל כדי לחמם דוד מים ענקי, והמים שבו מתעדים ליצירת קיטור, שבאמצעותו מופעל גנרטור המייצר חשמל. וזה אפשרי בלי פליטה בכלל של פחמן דו-חמצני מזהם. כמה מאות קילומטרים מכאן, בקצה השני של מדינת ישראל, ברמת הגולן, קיימות עשרות טורבינות רוח, שהן מבנים שמזכירים מאווררים ענקיים עם שלוש צלעות. הטורבינות מסתובבות באמצעות הרוח ומפעילות גנרטור ממש כמו הגנרטורים של תחנות הכוח, שמייצר חשמל. בנוסף לשמש ורוח, אפשר להשתמש במים ואפילו במאגר החום הפנימי שמתחת לאדמת כדור הארץ. כל הסוגים האלה של אנרגיה הם מזהמים פחות מאשר שריפת דלקים ויכולים לתרום להפחתת אפקט החממה. האנרגיה הזאת נקראת גם אנרגיה מתחדשת, כי אפשר להשתמש בה בלי לחלוט את האנרגיה מהמשאב שבו אנחנו משתמשים, אלא רק לגלגל אותה לצורות שונות ולמחזר אותה. ועכשיו אנחנו קופצים שוב לעיר שבה אני נולדתי, העיר רחובות. וכאן בפארק המדע ממוקמים המשרדים של חברת א' פארמס. חברת א' פארמס היא החברה הראשונה בעולם שקיבלה אישור להפצה של בשר מתורבת.
הרבה אנשים מחשיבים אותי בתור בשר מתורבת.
כן, קרלולוס, לא בדיוק לזה הכוונה. בני האדם אוהבים מאוד לאכול בשר, מכל מיני סוגים. וכבר דיברנו על זה שכמות בעלי החיים שאנחנו מגלים רק כדי לאכול אותם בסופו של דבר, גובה מחיר כבד מאוד בשטחי מרעה, מים, שינוע וכמובן בסבל של בעלי החיים. בשר מתורבת הוא בשר שגדל במעבדה. אבל זה לא אומר שמדובר בבשר מזויף או בתחליף או חיקוי של בשר. בגידול של בשר מתורבת לוקחים עקיצה קטנה של תאים מפרה ומגדלים אותם במעבדה בתנאים שמאפשרים להם להתחלק וליצור רקמה חדשה. מהדבר הזה אפשר ליצור בשר אמיתי, ששום פרה לא הייתה צריכה למות כדי לייצר אותו. מומחים מעריכים שבני אדם שניזונים מתפריט צמחוני לחלוטין חוסרים מעל 60% מגזי החממה שנפלטים בתהליך ייצור המזון שלהם בהשוואה לצרכני בשר, ושאם כל האנושות תפסיק לאכול בשר ממחר, משבר האקלים ייפטר כמעט לחלוטין. אין ספק שגידול של בשר מתורבת הוא צעד חשוב מאוד בדרך לפתרון משבר האקלים וגם מניעת סבל מיותר מבעלי החיים, בעוד שהוא עדיין מאפשר לבני האדם ליהנות מהטעם של בשר.
מגניב, והיום אני קורא לעצמי דג מתורבת.
הופ, קפיצה, ועכשיו אנחנו בבית שלנו בפרדסיה. יואבי, סיימת את הקורנפלקס? מה אתה עושה עם הקופסה?
שם בשק המחזור שלנו מתחת למדרגות.
אבל תשים לב שהקופסה הולכת לשק השמאלי, כי לשק הימני הולכים בקבוקי הפלסטיק.
מחזור הוא שימוש חוזר בחומרים כמו נייר, פלסטיק, מים ואפילו בגדים. בתהליכי מחזור, המוצרים שאנחנו משליחים לפחי המחזור מעובדים מחדש ומוחזרים למצב של חומר גלם, שאפשר לייצר ממנו מוצרים חדשים. הדבר הזה חוסר ייצור חדש של אותם מוצרים, שעולה בהפעלה של מכונות ובזיהום, וגם השלכה שלהם לאתרי השפע בטבע, דבר שיכול לייצר מפגעים גדולים וגם לפגוע באופן משמעותי בבעלי חיים, אם מדובר למשל בפלסטיק. למחזר לא עולה כסף, ותורם מאוד לסביבה שלנו. אז מי מכם ממחזר גם? הפתרון האחרון שנדבר עליו הוא תמיכה מלאכותית במגוון הביולוגי האדיר והעדין שלנו. מומחים מעריכים כי מעל 12 אלף מינים של צמחים ובעלי חיים נמצאים היום בסכנת החדה, ומארגי מזון בטבע נמצאים בסכנה תמידית בגלל צייד יתר או די יתר. אחד מהפתרונות היעילים לשימור של בעלי חיים וצמחים בטבע הוא יצירה של שמורות טבע. שמורות קיימות גם ביבשה וגם בים, והן למעשה אזורים גדולים ומוגדרים שבהם אסור לבני האדם על פי החוק
לפגוע בכל צורה של יצורים חיים. בישראל יש כמעט 400 שמורות טבע, בהן שמורת החולה בצפון, שמהווה נקודת מפגש לאלפי ציפורים נודדות ולסוגים אחרים של בעלי חיים, שמורת ים האלמוגים באילת, ושמורת פארק הכרמל שבאזור חיפה. גם גני חיות יכולים במקרים מסוימים לתמוך בבעלי חיים שנמצאים בסכנת החדה. גני חיות הם סלע מחלוקת, כי מדובר בסביבות חיים לא טבעיות, ולפעמים בתנאים לא טובים עבור בעלי החיים, אבל חלק גדול מגני החיות בעולם כיום משתתפים באופן פעיל בשימור מינים על ידי יצירה של גרעיני רבייה, כלומר מתן של תנאים טובים לבעלי חיים בסכנת החדה להתרבות. וכאשר האוכלוסייה מגיעה לגודל מסוים, הפרטים שבה משוחררים בחזרה לטבע. בדרך זו אפשר לשקם אוכלוסיות שנמצאות בסכנת החדה. ואולי הדרך החשובה ביותר, חינוך. חינוך הדור הצעיר, כלומר אתם המאזינים שלנו, להבנה של החשיבות הגדולה במגוון המינים. זה יכול לעזור בהבנת ההשפעות ההרסניות של ציד היתר ודיג היתר, ולפיתוח של חמלה ואהבה לבעלי החיים ולצמחים בעולם שלנו. זו הייתה רק טעימה ממגוון הפתרונות החכמים שיש לבני האדם להציע למשבר האקלים ולמשבר המגוון. יש עוד המון דרכים אחרות שלא היה לנו זמן להזכיר כאן, ואם כל אחד ואחת מאיתנו יכירו את הדרכים השונות לשמר את עולם הטבע ואת מגוון המינים, אין ספק שבני האדם יכולים לחזור להתקיים כחלק מהטבע, לצד הטבע ויד ביד עם הטבע, כמו שהיה תמיד.
הגיע הזמן לסיים. לכל דבר טוב יש סוף.
זה היה וחד מסע. בעונה הזאת היו לנו 25 פרקים. זה המון.
אתה חושב שציף ציף קיבל את הפתרונות שהוא חיפש?
נראה לי שקיבלתי את כל מה שרציתי.
מה? אתה היית ציף ציף?
אני איש של במה, מה אפשר להגיד?
תסתכל על השתיל ששתלנו. נכון שהוא יפה?
כן, קטן ירוק ושלב, כמו שהטבע היה פעם, וגם יחזור להיות.
תודה משהו? זה עלינו.
מה עלינו?
לשמור על עולם הטבע שלנו. כל מה שאבא דיבר עליו בעונה הזאת.
עליי ועליך?
על כל הילדות והילדים שמאזינים לפודקאסט הזה. יש לנו את הכוח לשנות את העולם.
אני מבין מה אתה אומר, בעזרת המוחות והכישרון שלנו. אנחנו יכולים להיות המדענים, החוקרים, החקלאים החדשים. אנחנו יכולים לתקן את כל הנזקים שהדורות שלפנינו השאירו. העולם החדש שלנו יהיה שוב ירוק, כחול, מופלא ומרתק, מלא בבעלי חיים וצמחים, מכל הסוגים, המינים והצבעים. אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו הדור הנכון.
כן, אנחנו לגמרי הדור הנכון.
רגע, רגע, חכו לי, גם אני הדור הנכון. אאוץ'.
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. yairpozniak, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.